פרשת השבוע, פרשת מטות, מתחילה בחלוקת כבוד לנשיאים. מדבר משה על ראשי המטות לבני ישראל. חז"ל כבר עומדים על כך שבעצם כל דבריו של משה רבנו היה להם סדר מסוים. קודם הדיבור לאהרון, אהרון ובניו, אחר כך לנשיאים, אחר כך לכל ישראל. אז למה בחרה התורה דווקא כאן להדגיש את העניין של וידבר משה את ראשי המטות לבני ישראל? מה כאן החשיבות של ראשי המטות בנושא הזה דווקא? ולומר עוד, זה הדבר אשר ציווה השם. זה הדבר שווה מצוות, מה זה? זה הדבר אשר ציווה השם. זאת אומרת, למרות שבכל הדיברות אהרון וכל הנשיאים באים אחר כך ביחד לקבל תורה, לא רק כאן בעניין הזה, בעניין הזה של פרשת נדרים, בייחוד בנושא של נדרים בין איש לאשתו, בין אב לביתו, זה דווקא נאמר בתורה במיוחד, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. על זה הדבר אשר ציווה השם, אומר רש"י, מביא דברי חז"ל, שבעצם משה רבנו התנבא בכה אמר, כה אמר השם, כחצות הלילה אני עובר. הנביאים התנבאו בכה אמר השם. מוסיף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. מה התוספת הזאת? מה פירוש הדבר? שזה הדבר, זה לא הכה אמר, אלא זה הדבר. מה אל בין דבר לאמר? גם זה טעון הסבר. והרבה דברים נאמרו על זה, ונראה לי לומר משהו מיוחד, שיש לו גוון מאוד אקטואלי, וזה העניין של שמירת האיזון בין זכויות הפרט לזכויות הכלל. בעולם המודרני היום הולך יותר ויותר הדגש לזכויות האדם הפרט. גם במדינת ישראל חוקקו בכנסת חוק של כבוד האדם וחירותו, ונתנו לזה מעמד כמעט של חוקה, מה קוראים לזה חוק יסוד. כל חוק אחר שעומד בסתירה לזה צריך לבטל אותו. זאת אומרת, העיקר זה היחיד וזכויותיו. חס וחלילה אנחנו לא מבטלים את היחיד וזכויותיו, ודאי שזה דבר חשוב. אבל צריך לדעת שכל פרט הוא חלק מכלל. ויש גם זכויות לכלל, ויש ערכי יסוד שמבטלים את הזכויות של היחיד. ותמיד צריך לחפש את האיזון שבין הפרט לכלל, בין היחיד והציבור, בין העם והמדינה ובין הזכויות של היחיד, זכויות האדם באשר הוא אדם. ודווקא הנושא המשפחתי כאן, נושא פרטי, איך האדם מסתדר עם אשתו, היא עשתה נדר והוא מפר לה את הנדר, זה עסק פרטי שלהם, מה להתערב בדברים כאלה? או אבא עם הילדים שלו. השקפת העולם המערבית היא שאסור אף אחד להתערב בזה. האנגלי אומר, my home is my castle. הבית שלי זה המצודה שלי, ואף אחד לא ייכנס לי לתוך הבית. והנה אנחנו רואים כאן דבר מופלא, שהתורה קובעת את טובת החברה והמשפחה כערך יותר חשוב מטובת היחיד וזכויותיו. ולכן גם העניין הזה שמצד אחד דיבורו של האדם צריך להיות דבר קדוש, מוצא שפתיך תשמור ועשית, כי לא נדר לא תאחר לשלמו, זה לא ערך מוחלט. אם מתברר שהדיבור של האדם מביא לתוצאות רעות בשבילו או בשביל המשפחה שלו או בשביל החברה או הציבור שלו, לא אסור לומר, אני אמרתי אני חייב לשמור את דבריי. טעית.
כמו הפתעה.
טעית. אמרת דברים שלא היית צריך לומר. אנחנו רואים עכשיו אצלנו היום, שעומד בראש מדינת ישראל אדם, שהוא אמר, הוא יודע עכשיו שהוא טעה לגמרי, והמציאות היא לגמרי אחרת, הוא דיבר על מציאות אחרת, שלא היה עם מי לדבר בצד השני, דיבר על, על פעולה חד צדדית, שכל העולם יודע שאין שום סיכוי לשום הידברות בפעולה חד צדדית, איזה שום ערך, לא לאומי ולא בינלאומי, זה הכל חזון שווא ומדוחים, וזה הכל שנאה עצמית. אתמול הופיע בתל אביב, הסופר אהרון מגד, שלא חשוד בדתיות יתירה, והסופר על בית יהושע, שיודע שהוא הוגה הדעות של השמאל, אפילו יחד עם אבי פרחן והרב ברחן מאלי סיני, בסימפוזיון שהיה בבר אילן, מה זאת אומרת לנגוע בבתים של המתנחלים? אתה אמרת, אז מה? אז טעית, אז תחזור בך. העניין הזה להפוך דברים בעלי ערך לדברים מוחלטים שאי אפשר להפר אותם, זה עבודה זרה ממש. אתה לא עובד את השם, אתה עובד את עצמך, את הדיבור שלך. דיבורו של אדם מחייב אותו עד גבול ידוע, בתוך המשפחה, אם זה לא הורס את המשפחה או את הילדים, האב לביתו, ובתוך הזוג, זה לא הורס את הזוגיות. אם אדם נודר, אישה נודרת עינוי נפש, אז יש כוח לבעל להפר. אם אדם נודר עינוי נפש ולא יכול לעמוד בזה, יש חכם שיתיר לו את נידו. וזה לומדים מזה הדבר אשר ציווה השם. הדבר אשר ציווה השם לא ניתן להפרה, לא ניתן להמרה, לא ניתן לחזרה, אבל זה רק השם יתברך, לא בני אדם. דיבורו של אדם זה לא קדוש. יש משהו למעלה מזה. כמובן, האדם צריך להיזהר מה שהוא מוציא מפיו, כל מה שהוא מוציא מפיו הוא יצטרך לשמור, אלא אם כן יהיה סמכות יותר עליונה ממנו שתברר שהדבר שהוא עשה לו טוב, ויפתחו לו פתח. לפעמים האדם בבית סוהר לא יוצא מפתח. היה זמן שמאדם השתייכו באופן אידיאולוגי לקבוצה מסוימת, אז הוא היה עבד לקבוצה הזאת, היה קומוניסט, אז הוא קומוניסט. ואז זאת אומרת, אני אמרתי, אז אפשר לרצוח ולשדוד ולשפור דמים, הכל, משום שכבר הוא הוציא דיבור, הוא אמר שהוא שייך לקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת התברר שהיא עושה כל דבר אסור, ואסור להיות לתת להם יד. היו בני, בדור הקודם, היום זה עבר מן העולם, קשה להבין איך, באיזה קנאות, בנים לאבות רבנים, אם מוסרים את האבות שלהם לשלטונות שרדפו את הדת היהודית ברוסיה, והילדים הרבנים, שם האידיאולוגיה, אני כזה ואני כזה. אתה לא כזה ולא כזה, יש רק ערך עליון אחד בעולם, זה דברי השם יתברך. אמרת, מותר לך, מותר לך, מותר לך, מופר לך, לדעת שיש סמכות עליונה מוחלטת, רק לדבר השם. יש ערך לזכויות האדם, יש ערך לדיבורו של האדם, יש ערך לדיבורה של האישה, יש ערך לדיבורו של האב, יש ערך לדיבורה של הבת. אסור להפוך את זה לערך מוחלט שאין למעלה ממנו. ואז יש אנשים מיוחדים, בעלי סמכות, שהתורה מינתה אותם, חכם, תלמיד חכם, דיין, שהולכים אליו לספר על הנדר, והוא יכול למצוא דרך לפתוח פתח ולהתיר את הנדר, ואב כלפי ילדיו, כלפי ביתו, ובעל כלפי אשתו, שאם הדיבורים של האישה או של הבת הורסים את האפשרות של עושר האדם והליכה בדרכי השם יתברך, אז מצווה להפר אותם. ועד רבה, רק אם האדם שומע שמיעה פנימית, אם שמוע ישמע ולא יפר, הוא שומע שזה כך צריך להישאר, שוקל את זה עד הסוף, אז הדבר נשאר קיים. אבל תמיד יש ביקורת על האדם, אם דבריו ומעשיו מתאימים לרצונו של הקדוש ברוך הוא ולדבר אשר ציווה השם. ולכן נאמר, וידבר משה אל ראשי המטות עם נסת למור, אל תגיד, זה עניין פרטי שלי, אל תתערב לי בעניינים שלי. התורה רוצה שאדם יהיה מאושר בחייו ובחיי המשפחה שלו, והאישה תהיה מאושרת, במשפחת שיעתה היסודי של החברה תשאר קיימת חזקה ומלאה, ואז העם יהיה בריא. והחברה תהיה בריאה והעולם כולו יהיה בשלום. השלום מתחיל בבית. מתחיל בבית ונמשך הלאה לחברה, לעם, למשפחה, לחברה, לעם ולעולם כולו. ולכן כאן העניין של הנאמנות והמסירות והטהרה של היחסים של איש לאישה בתוך ביתם מהווים את הערך המרכזי שהוא עולה על הערך של שמירת דיבורו של האדם. ומשום כך, באותה פרשה יש גם מה שעשו בני ישראל עם בלעם בן בעור ועם אנשי מדיין. בלעם בן בעור ואנשי מדיין, מה הם מסמלים? את ההפך מטהרת המשפחה. איזה יצא לתן בלעם הרשע? להביא את בנות מדיין שיזנו עם בני ישראל ויעבדו את אלוהיהם. עד לכך שהנשיא של אחד השבטים, ראש אומות בית אב ומדיין, נוטל את הבת שלו שתפתה נשיא מישראל כדי מה להרוס את עם ישראל. למה זה הגיע שאדם כזה חשוב, יעלה לדעת שאדם חשוב, ראש ממשלה, נשיא, לורד, משה, ייקח את הבת שלו ויפקיר אותה לזנות? השנאה הייתה כל כך גדולה לעם ישראל, והערך של המשפחה היה כל כך מזולזל אצלם, והערך של טהרת האדם וקדושתו היה כל כך מזולזל אצלם, שהם מוכנים גם את זה לעשות. עם אותה פרשת מטות מופיעה פרשה שהמצווה שמצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו, נקום נקמת בני ישראל ואת הבניינים אחר תאסף אל עמך. ומשה רבנו בצדקותו הנפלאה יודע שכל מה שלא יעשה את זה הוא לא ילך מן העולם, הוא לא דוחה את זה אפילו שעה אחת, אפילו רגע אחת, כי האינטרס הפרטי והאישי מתבטל נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. מי כמשה רבנו אשר לא קם עוד בישראל כמשה הוא, הולך ולוקח את החלוצים ולוקח אנשים צדיקים, אנשים לצבא, לא כאלה ש 12,000 חלוצי צבא, אומר רש"י, אנשים צדיקים, חכמים וידועים, לנקום את נקמת השם. זאת אומרת, מי שעומד נגד עם ישראל, עומד נגד הקדוש ברוך הוא. פה אני רוצה לומר דבר חריף מאוד, אנחנו הכרזנו, גם כבוד הרבי של חתן רמני, שביום חמישי הבא, זה ערב ראש חודש מוקדם, ראש חודש זה בשבת, ראש חודש אב, כן, אני צודק, כן. ביום חמישי, השבוע, יום כיפור קטן, לבטל את הגזרה הנוראה שגזר אדם שפעם היה יהודי יקר ולוחם של ארץ ישראל, והיום לצערנו ולבושתנו מחלל את דיבורו וגוזר גזרות על ישראל. כל מי שגוזר גזרות על ישראל כאילו גוזר על הקדוש ברוך הוא, זה מרד בקדוש ברוך הוא. לכן נאמר על מדיין, מקום את נקמת השם את המדיינים. מה זה נקמת השם? זה נקמת עם ישראל, לא נקמת השם. מי שפוגע בעם ישראל פוגע בקדוש ברוך הוא. לא יסלח על הדבר הזה, צריך להתפלל שיעשה תשובה, או שהם לא, לצערים לא נצליח בתפילה הזאת, להתפלל שהגזירה תתבטל, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.